שלום. אנשי אמונה בעולם מעשה, תוכנית נוספת. הפעם, תחום תקשורת. נמצא איתנו דוקטור צוריאל רשי.
שלום רב.
שלום רב. ראש החוג לתקשורת במכללת ליפשיץ, ומרצה במחלקה למדעי המדינה בר אילן. נדבר איתו, תקשורת אמונית. איך בכלל ניתן לעשות תקשורת אמונית? אנשי אמונה בעולם מעשה, אחרי הפתיח. דוקטור רשי, שלום.
שלום וברכה.
תחום תקשורת, שומעים על זה כל הזמן, מדברים על זה כל הזמן. יש כאלה שחולמים שכל השינוי במדינה של הציבור הדתי-לאומי יהפוך להיות ממשי מתוך שיכנסו אנשים אמונים לתוך התקשורת. לפני שנתחיל לדבר על הדברים האלה, סתם כמומחה לתקשורת, מה באמת ההשפעה שקיימת היום לתקשורת בציבור?
עקרונית, חקר ההשפעה של התקשורת הוא שאלה מאוד קשה. כי אי אפשר לבדוק איך התקשורת השפיעה עליי ועליך בכל זמן, בכל נושא. לכן זה אף פעם לא יכול להיות מדויק. זה תמיד יהיה סטטיסטי. ברור אבל שהיה במהלך המאה ה-20 איזושהי עלייה וירידה של העניין. כלומר, כשלראשונה מתחילים לגלות את התקשורת ההמונים וסרטים מוקרנים בבתי הקולנוע וקוראים לאנשים להילחם באירופה, במהלך מלחמת העולם השנייה וכדומה, יש איזושהי תחושה שהתקשורת פשוט שוטפת לאנשים את השכל.
רק שאני אבין, צריכה תקשורת זה כל מה שנכנס עכשיו למדיום החזותי, או גם לפני
גם
זה
וגם.
התקשורת הכתובה?
גם התקשורת הכתובה, ברור שהיא חלק מהתקשורת, אבל הפעם הראשונה שבה הבינו שהתקשורת באמת משפיעה בני אדם, זה העובדה שראו עשרות מיליונים יוצאים למלחמה, אחרי שכמה דקות לפני כן הם היו בבית הקולנוע, והבינו שהם צריכים לצאת, או מהצד של בנות הברית, או מהצד של גרמניה.
אני מניח ושלא על זה, קם ונפל היציאה שלהם. זה התחיל מאיזה
נכון, משהו תרבותי. נכון, אבל בוודאי זה עניין תרבותי, וזה בוודאי חלק באיזשהו קונטקסט חברתי מאוד מאוד חשוב. אבל אז הייתה הכרה שהתקשורת פועלת כמו מזרק. היא נכנסת לנו מתחת לאור ועובדת עלינו מאוד מאוד קשה. עם הזמן התחילו להכיר שככל שמתרבים הערוצים וככל שאנשים מדברים ביניהם, ושישנם מנהיגים שמובילים דעה, והם לא תמיד נמצאים בתקשורת אלא מחוץ עליה, יש עוד גורמים שמשפיעים על התקשורת. בהקשר הישראלי אפשר לומר שעד שהתחילה הטלוויזיה הרב ערוצית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, הטלוויזיה המסחרית, באמת היה לערוץ אחד מונופול מאוד משמעותי, לא רק על הידיעות, אלא גם על הדעות. כלומר, מה אנחנו חושבים ומה אנחנו רואים. כשהיום כשיש רב ערוציות, אז הכוח הולך ומתבזר בצורה מאוד חזקה. ברור שמוקד הכוח עבר לצורך העניין מהשידור הציבורי לשידור המסחרי, והיום מהדורת החדשות בערוץ 2 תקבל קרוב ל-30% רייטינג, כשמהדורת הערוץ הראשון תקבל קרוב ל-10%. כלומר,
מסכנים.
זה מסכנים, אבל זה חלק מזה הם רכשו ביושר, חלק שלא באשמתם, אבל אם פעם היה אפשר להחליט שיש פוליטיקאי מסוים שלא מראים אותו, אז הוא באמת לא היה נראה. היום אין כזה דבר. פוליטיקאי אי אפשר לעשות עליו חרם, לא תראה אותו בערוץ X, תראה אותו בערוץ Y. ולהפך, גם אם ערוצים רוצים לקדם איזשהו נושא, או פוליטיקאים רוצים להעניש איזשהו ערוץ, הם יכולים לעשות את זה. וזה משהו שקורה היום יותר ויותר. לכן, ההשפעה הולכת ומשתנה. כמובן שיש כאלו שהם משפיעים יותר, כמו שציינתי מקודם את ערוץ 2, וכמו שהיום מדברים בצורה מאוד חזקה על החשיפה של ישראל היום, שהופך להיות איום מאוד משמעותי על דינוזאורים מאוד מאוד ותיקים, כמו למשל מעריב.
והאינטרנט לכאורה הוא השחקן החדש בזירה.
האינטרנט הוא השחקן החדש בזירה, אבל גם כאן זה יש הבדל בין אם אני צוריאל רשי אפתח בלוג, ויקראו אותו אני ואולי אשתי, אם יהיה לה כוח.
אני גם מוכן.
אתה גם מוכן, זה ממש נחמד מצדך. לבין אתרי אינטרנט שיש להם עשרות או מאות אלפי כניסות ביום. לפעמים גם יש בלוגים כאלו שבאמת זוכים לכמויות מאוד מאוד משמעויות לכניסה. ברור שהיום, עם המעורבות של כל אחד ואחד מאיתנו, וכל אחד מאיתנו יכול להפוך להיות עיתונאי פוטנציאלי, כי הוא יכול לפתוח אתר, להרים אתר או לפתוח בלוג, ברור שזה גם כן משנה את התפיסה ואת העוצמה של אמצעי התקשורת. כי שם בחוץ, באינטרנט, זה סוג מסוים של ג'ונגל. שקשה עדיין ומנסים כל הזמן לשבור את הראש לקבוע בו כללי משחק מאוד מאוד ברורים. וכשכללי המשחק הללו לא ברורים, אז יכול כל ממזר להיות בן לילה מלך. ולכן יכול להיות אתר, שלמעשה הוא אתר שמשותף לכולנו, כמו יוטיוב. והוא פתאום יכול לגרום לכך שסרטון של 4 דקות יזכה לעשרות מיליוני צפיות, שעיתונאי יכול לעבור במשך שנים והוא לא יגיע לחשיפה כזאת. זה נכון, אבל עדיין אסור לחשוב שהאינטרנט ישנה את פני המציאות אצל כל אחד ואחד, בכל יום ויום. יש נקודות, יש 15 דקות של תהילה, אמר אנדי וורל, אותו דבר יש גם לפעמים איזה 15 דקות של תהילה גם באינטרנט. ברור שזה בוודאי ובוודאי מצמצם את העוצמה שהייתה אצל כל הגופים. כי פעם היית צריך לעבור שורה ארוכה שמסננות עד שהיית עיתונאי. היום אני יכול להיות עיתונאי ואף אחד לא יכול להגיד.
אבל אולי המוקד, דווקא בגלל הביזור הגדול הזה, אולי המוקד דבר, כמו שאמור להיות, יותר בחינוך, במשהו יותר עמוק, ולאו דווקא בצד התקשורתי.
זה נכון. ולא נכון. אני אסביר גם למה.
Okay.
כשלמדתי, בתואר הראשון למדתי חינוך. מרצים שלי אמרו לי...
רק לפני זה באמת שאתה כבר מעלה, סקירה קצרה. Okay. איפה למדת?
סקירה קצרה, למדתי בישיבת ההסדר באור עציון, ולאחר מכן למדתי עוד שנה בכולל, בירושלים, ובמקביל התחלתי ללמוד תואר ראשון במכללת הרצוג. ולאחר הלימודים עברתי לתקשורת, ושם באוניברסיטת בר אילן, למדתי לימודי תעודה מקצועיים בעיתונות ותקשורת, אחר כך תואר שני במדעי המדינה, התמחות בתקשורת, ותואר שלישי בתקשורת. כשלמדתי תואר ראשון בחינוך, אז המרצים שלי אמרו, תשמעו, חינוך לוקח הרבה מאוד זמן, עד שורים את הפירות, זה סיפור לא פשוט. אתם תלמדו ילד בכיתה ט', עד שתפגשו אותו, ייקח הרבה זמן, ותרבו נחת ממנו. לעומת זאת, תסתכלו מה באמת משפיע על הנוער, תראו שהתקשורת. אלה המודלים לחיקוי. מחר בבוקר הוא יקנה את אותה חולצה שהוא ראה אתמול בתוכנית. מחר בבוקר הוא יתחיל לפתח איזושהי שפה חדשה שהוא שמע או ראה. אז הלכתי ללמוד תקשורת. כשעמדתי תקשורת ופגשתי דוברים ועיתונאים ורכזי מערכת, ואז אמרו, חבר'ה, מי זוכר את הכותרת של שבוע שעבר? בואו לא נחזיק מעצמנו כל כך. מה שבאמת משפיע זה החינוך. זה עניין שורשי, זה עניין מהותי. אתה מעצב דמות, אתה לוקח תלמיד, מתת עד י"ב, אתה הולך איתו. עשית ממנו משהו, כתבת ידיעה, מישהו קרא את הכותרת שלך, חייך, התעצבן, זה קצף על המים. ולכן אני חושב שהשילוב הנכון הוא השילוב של השניים, וזה גם מה שאני מנסה לעשות בשנים האחרונות. לחנך לתקשורת, גם ליצירת תקשורת, וזה נושא מאוד מאוד לא פשוט, איך מייצרים תקשורת, דיברתי פה עם אנשי האולפן לפני כן.
מדבר על זה גם עוד מעט פה.
ויצירת תקשורת היא אתגר בזכות עצמו. וגם צריכת תקשורת, שלפי דעתי זה משהו שאנחנו צריכים לעשות אותו בצורה הרבה יותר מסודרת. בישראל תלמידים, בחלק מבתי הספר, מתחילים ללמוד אי שם בכיתה ג' ד' ואלה התוכניות המתקדמות, מתחילים ללמוד איך לצורך תקשורת. כשבינינו, כשהילד שלנו, לפחות הילד שלי הוא בכיתה ד', כשהוא צורך תקשורת, ועד היום אף אחד לא דיבר איתו על צריכת תקשורת, אבל נגיד מחר בבוקר המחנך שלו החליט שהוא מדבר איתם, הילד כבר צורך תקשורת. אני לא יודע, מאז שהוא ינק את חלב אמו, זאת אומרת, זה איזשהו תהליך שכולנו צורכים תקשורת כל הזמן, רק אנחנו אף פעם לא מדברים איך עושים את זה. כי אנחנו למדנו כולנו איך עוברים מעבר חצייה, אבל לא איך עוברים את המסך בין 8 בערב ל-10.
טוב, אז בואו נתחיל באמת בצריכת תקשורת. לפני זה, תקשורת בכלל. כולנו יודעים מה עשו בתקשורת. יודעים שעשו לראות דברים לא צנועים, עשו רכילות, עשו לשון הרע. עכשיו אנחנו יודעים שיש איזה רעש גדול בציבור החרדי, על אתרי האינטרנט, כן, לא. מה לא יודעים? מה כן? איך אמורה לראות תקשורת אידיאלית, אם בכלל אפשר לעשות דבר כזה?
אוקיי, אני יוצא מתוך נקודת הנחה שאפשר לעשות את זה. הדוקטורט שלי שעסק בתקשורת ואתיקה עיתונאית בהלכה, ניסה בסוף 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 להוביל למהלך ולהגדיר את הדברים הללו. כשהתחלתי לכתוב את המחקר ולצערי גיליתי שאף אחד לא כתב על זה, וזה גם הייתה שמחתי הראשונה, התייעצתי באמת עם אנשים על מה לכתוב. כי אף אחד לא כתב על זה. ואז אמרו לי, תפסיקו להגיד לנו מה לא. פעם אחת אולי תגידו לנו באמת מה כן, ואני מסכים שזו שאלה נכונה. אני חושב שההגדרה הנכונה שתתמצת את הדברים, זו תהיה הגדרה שחובת הציבור לדעת. כל מידע שאנחנו חושבים שחובתו של הציבור לדעת, זה המידע שצריך לפרסם אותו ברבים. בניגוד לאמירות הליברליות המאוד מאוד מקובלות, שזכות הציבור לדעת, שגם זכות כזאת לא קיימת בספרי החוק, לא בארץ ולא בעולם.
אלא זכות הציבור לדעת הכל.
זכות הציבור לדעת הכל, לפעמים זה לא לדעת רק את האמת או כל האמת. בניגוד לאמירה הזאת שנמצאת בצד אחד של הסקאלה, ובניגוד לאמירה החרדית שאתה הזכרת מקודם, שזכות הציבור לא לדעת, או לפעמים אפילו חובתו של הציבור לא לדעת, לא לדעת ידיעות פנימיות וכדומה, אני הצעתי בזמנו, ואני עדיין מנסה בכל מיני מקומות להציע, איזושהי רשימה בסיסית שיכולה להיות רשימה שמעצבת התכנים שהתקשורת צריכה לדבר עליהם, והיא לא רק צריכה, אלא היא חייבת. אני אתן כמה
דוגמאות. רק בסוגריים, יש מקומות, גופים תקשורתיים גדולים שבאמת מאמצים את הרשימה הזו?
הם מאמצים, חלקם עושים את זה מתוך איזושהי תחושה פנימית, לא כי הם באמת שמעו ודיברו איתי, חלקם דיברו איתי לאחר מכן. זאת אומרת, למשל, יצא לי פעם אחת לדבר עם מיקי רוזנטל, שהוא, כשהוא נפגשנו לראשונה, אז הוא אמר, אתה בטח חושב שאני כל כולי שקר ורחילות ולשון הרע. אז אמרתי, לא, ממש לא, תירגע. אני מוצא מקום מאוד מאוד חשוב לאנשים בולדוזרים, בולדוגים כמוך, שיבואו ויעשו את מה שהם עושים. והתוכנית שלו, שהיא ז'אנר שהולך ומתפתח בצורה מאוד מאוד חזקה בעולם התקשורתי, דוקו-אקטיביזם. זאת אומרת, אני עושה סרט דוקומנטרי, אבל אני מאוד אקטיביסט, משתלב בעיניי בצורה פנטסטית, בתוך איזושהי תפיסת עולם הרבה יותר שורשית שאני מדבר עליה. וזה המתן סעד ליחיד. ישנה שורה ארוכה של נושאים שאנחנו יכולים לראות בהלכה. איך ההלכה דורשת שנפרסם אירועים על מנת שנוכל לעזור ליחיד בעת צרתו. למשל, היה מנהג שהתחיל בימי הביניים באשכנז, בצרפת, אחר כך התפרץ גם לצפון אפריקה, שנקרא עיכוב תפילה. כל גבר או אישה אפילו, שזו אמירה מאוד מאוד לא סטנדרטית, שנעשה להם איזשהו עוול והם חשים שהם לא יכולים לפתור את הבעיה דרך הצנרת הרשמית, כי זה נתקע מסיבות כאלה ואחרות, הם יכולים לבוא ולעצור את התפילה בשבת בבוקר, לפני קריאת התורה, ולהגיד, רבותיי, לא ממשיכים עד שלא פותרים את הבעיה שלי. ולמעשה, זה קרמלה מנשק כזאת, שתופסת את הסיפור הפרטי של איזה חייל אי שם, ומספרת ואומרת, חבר'ה, תעצרו רגע, יש פה מישהו שסובל. המנהג הזה שנקרא עיכוב תפילה אצל האשכנזים, היה נקרא אצל בארצות צפון אפריקה הצעקה. זאת אומרת, עומד מישהו וצועק. זה אישה מסורבת גט, זה אדם שחייבים לו כסף, זה אדם שדורש התנצלות. כל האנשים הללו היו עומדים בתוך איזשהו סיר לחץ, לפני קראת התורה, שבת בבוקר, עד שעות אותו יישרף, ועכשיו הם עוצרים, והם אומרים, רגע, יש לנו בעיה, נחשוב מה עושים. אז באמת היו יוזמות שאמרו, טוב, בואו ניתן לחבר האלה להתגושש, נצא החוצה. ובעלי התוספות הטילו וטו, אמרו, אין כזה דבר. איך אפשר להמשיך הלאה להתפלג, כשאתה יודע שבכיסא על ידך יושב בן אדם, שהוא סרבן גט, שהוא בעל חוב, שהוא אדם גס רוח, אתה לא יכול להמשיך הלאה. ולכן התפתח ממש איזשהו מנגנון מקסים בעיניי, שהיו מעלים את הנושאים האלה לסדר היום, ובגלל שזה היה כל כך מוצלח, ואפשר לראות בספרות השו"ת את ההתייחסויות לכך, היו ממנים כמו עורך, איזה גביר של הקהילה, שהוא היה אומר, טוב, קודם כל אנחנו נפתח עם סיפור סרבנות הגט, ואחר כך נטפל בבעיה.
תפילה הייתה נמשכת
הנאום. לפעמים תפילות היו נמשכות, ויש תשובה שהגיעה אל הנציב מוולוז'ין, והם כותבים לו, אנחנו כבר 3 שבועות מטפלים בזה נושא, אנחנו מבקשים ממך, תעזור לנו, תן לנו פתרון שיניח את דעתם של החולקים, כי אנחנו כקהילה כבר באמת...
לא מצליחים להתפלל שבת בבוקר.
משתגעים, בדיוק. עכשיו, היה באמת, היה עורך, היה גביר כזה, שהוא היה שומר הסף, כמו שאומרים בעולם התקשורתי, והוא היה מחליט, זו ידיעה ששווה פרסום, זו ידיעה שלא שווה פרסום, זו ידיעה פותחת, והוא קצת לפני התחזית. זאת אומרת, זה איזשהו מנגנון מאוד מקסים.
אז זה הדבר ראשון, צעד ליחיד, למי שאין לו כלים אחרים לזעוק את זעקתו.
אמת.
דבר נוסף של
דבר נוסף שאפשר לראות לא מעט, זה הנושא של אכיפת נורמות. אכיפת נורמות תתפסת כתפקיד מאוד חשוב של התקשורת. גם כשהם באים ומספרים מה קרה לפושע מסוים, איזה עונש הוא קיבל, המטרה היא לא לבוא רק ולעדכן אותנו, אלא להגיד, אם אתה יושב בבית אי שם וחושב שאתה יכול לעשות פשע מושלם, דע לך שגם הוא חשב את זה, ועכשיו הוא הולך להיכנס למאסר עולם או ל-15 שנים. אנחנו מכירים שהיו הרבה מאוד אפשרויות לאכוף נורמות חברתיות, גם בזמן שבית המקדש היה קיים, וגם בקהילות היהודיות. כשבית המקדש היה קיים, אנחנו יודעים על פי ההלכה, אפשר ב-36 מקרים להוציא אדם להורג. זה נכון שרק ב-4 מקרים יש חובה לפרסם את המקרה, וזה באמת מעניין לבדוק מה המשותף לכל אותם מקרים, ומה מיוחד בבן סורר ומורה וזקן ממרא שלא בשבת או בגילוי עריות. אבל עצם אכיפת הנורמה הזאת, עצם ההוצאה להורג, היא מאוד מאוד פומבית. למשל, הגמרא אומרת לגבי זקן ממרא, שזו הצעה להורג שאני חושב שהיא הכי פומבית, גם אם מעולם לא קרה כזה אירוע. אבל מבחינת הרציונל, זקן ממרא משהים אותו עד הרגל. והגמרא באמת אומרת, למה צריך לחכות איתו עד הרגל? מהסיבה מאוד פשוטה.
שכל העם.
כל העם יראו ויראו. איך אפשר לגרום שכל העם ישמע ויראה? ולמרות שעל פי ההלכה, אם נגיד נחרץ דינו של מנדהו ביום שלישי, אז ביום רביעי חייבים להוציא אותו להורג, כאן היו מוצאים אותו לא בבית הדין שבעירו, ולא בבית הדין שביבנה, ולא בבית הדין הגדול של שיצא מחוץ לירושלים, אלא רק בהר הבית, ומחכים עד לרגל כדי שכולם יבואו ויראו. וזה היה קורה בזמן שבית המקדש קיים. קהילות יהודיות ברחבי העולם, אחר כך הבינו שבית הכנסת משמש לא רק כמקום התכנסות לתפילה, אלא בכלל כמקום שבו אוכפים נורמות. למשל, יש סיפור מדהים שמסופר במנהגי המהריל, שם גדולי הפוסקים באשכנז, והמהריל, מה שקרה זה שאצלו בקהילה היה, נולד ילד ממזר, מאשת איש, והילד הוא יהודי, לכל דבר ועניין. והמהריל מנצל את מעמד הברית, מעמד הברית, כדי להסביר לקהל, לקהילה, מה עמדתו בעניין. ולא מכניסים את הברית, לא נעשה בבית הכנסת, אלא בחצר בית הכנסת, כי לילד כזה אין מקום בבית הכנסת, ובחצר בית הכנסת אפשר לראות הרבה יותר טוב. והוא נותן לו שם מאוד מיוחד, קידור. הגמרא אומרת שהיה פעם ממזר שקראו לו קידור, והשם הפסוק קידור תהפוכות המה. ולא אמרו בסוף הברית, ואחיו היה מוהל, לא אמרו בסוף הברית, גדל את הילד הזה לאביו ולאמו. ונעמד אחר כך אחיו של המהריל ואמר, דעו לכם, כל מה שעשינו כאן זה כדי שידעו שהילד הזה הוא ממזר, ושאנחנו באמת לא רוצים שיתערב בתוכנו. ולמעשה, אם תרצה, עשו שימוש בילד כדי להעביר מסר למבוגרים. אגב, היום בעולם הפרסום עושים את זה הרבה פעמים. משתמשים בילד כדי להעביר מסרים, לפעמים כדי לאכוף נורמות. למשל, היה ויכוח מאוד גדול באנגליה. האם להראות איך נראה ילד שלא חגרו אותו בתאונת, ואחר כך הוא נהרג בתאונת דרכים? פה בארץ עצרו טיפה לפני כן, למי שמכיר את הפרסומות הללו, שרואים את האמא המבועטת. באנגליה הלכו ושמו באמת צילומים, ואמרו,
משתמש... פה יש אולי בעייתיות מכיוון אחר.
בוודאי, יש בעיות מכיוון אחר, אבל זה איזשהו רצון לאכוף נורמות אצל המבוגרים, באמצעות שימוש בילדים.
אז אמרנו, זה דבר שני, יש תפקיד של התקשורת, לפרסם את החנפים לצורך העניין.
זה בוודאי, זה שלב נוסף, שחלק מאכיפת הנורמות זה להוקיע כל מי שהוא חוטא, וכל מי שהוא עושה רע, בוודאי.
ומעבר לכך, תפקיד חיובי גם שהתקשורת, לא רק
להרחיב על... תפקיד חיובי, בוודאי. נכון, יש גם תפקידים חיוביים, אבל הרבה פעמים אנחנו פוחדים מפרסום העוולות. ולכן זה העיתונות החרדית והעיתונות הדתית, הרבה פעמים לא מביאות ידיעות פלילים. כי אנחנו אומרים, לא רוצים לספר לילדים שיש כזה עולם רע בחוץ. ולפעמים, מה לעשות, העולם הרע הוא חלק מאיתנו. אבל יש גם תפקידים חיוביים. אנחנו כולנו מכירים את מעמד הקהל שהיה נעשה ב... מוצאי חג הסוכות, מוצאי שנת השמיטה.
אחרי שנת שמיטה, כן.
והמעמד הזה, שהוא היה מעין שחזור של מעמד הר סיני, במובן הזה שכך רואים אותו הרבה מהפרשנים, הוא מה שנקרא במונחים התקשורתיים אירוע מדיה. מה זה אירוע? אירוע מדיה זה לא כל אירוע שהתקשורת מדווחת עליו, אלא זה אירוע שכולנו נערכים לקראתו, ואנחנו חיים אותו בהרבה מאוד היבטים ובהרבה מאוד... כיוונים, ואנחנו מושפעים ממנו לטווח רחב. אני אתן למשל דוגמה, החוקרים שהמציאו את התיאוריה הזאת שנקראו אירוע מדיה, שני יהודים, קץ ודיין, והם חיו כאן בארץ, וכשהם ראו שבגין, שסדאת אמור להגיע לכאן לחתימת הסכם שלום עם בגין, או לפני חתימת הסכם שלום, הם אמרו, זה לא אירוע תקשורתי רגיל. והם קבעו 12 מאפיינים לאירוע
אירוע
מדיה. בדיוק, זה מגה אירוע. ובדקתי ומצאתי וראיתי שמעמד הקהל הוא עונה כמעט על כל הקריטריונים שאותם צמת חוקרים מצביעה.
זכו לכוון.
ושאלתי אותם אם זה נשמע להם, והם גם די נהנו מן הרעיון. וכשבדקתי מה למעשה המטרה של מעמד הקהל, אז אנחנו יודעים שהמעמד הוא, מטרתו היא לא לשמוע. ספר החינוך אומר... שהעובדה שמגיעים לשם, גם מי שלא מדברים עברית, וגם התינוקות, וגם מי שהזקנים, שיודעים את כל התורה כולה, כנראה שהמטרה היא לא לשמוע, אלא המטרה היא שכולם ישאלו, רגע, למה אנחנו כאן? מה האירוע הזה פה? למה עומד מלך וכהן גדול וסנהדרין, וכולם בסך הכל יושבים וקוראים בתורה? ואומר ספר החינוך, במצווה תפרישות ב', כבר ממש לקראת סוף התפרישות א', כמדומני, אומר, מה המצווה הזו למעשה מטרתה? להגיד שכל אחד ישאל את עצמו מה הפשר הקיבוץ הזה שהתקבצנו כאן, שנדע, התורה היא נקודת הציר שלנו. ואנחנו נתחיל להבין שמעל המלך, מעל הכהן הגדול, מעל כולם, יש את הקדוש ברוך הוא. באיזשהו טקס הכתרה כזה מחודש, איזשהו טקס מעמד הר סיני מחודש, שמטרתו היא לחבר את כולנו. הרעיון הזה, במילה אחת נקרא במדעי החברה, חברות. לקחת את היחידים ולהפוך אותם לכלל. כשמישהו היום יבוא ויפתח עיתון בחוץ לארץ, והוא לא יבין למה כל החנויות סגורות. והוא עכשיו הגיע בארץ, ובארץ יום חולין רגיל, אבל מה לעשות ששם יש חופשת קריסמס? ואם שבוע לפני כן הם מגיעים לפה לארץ, ומגיעים תיירים, הם לא מבינים מה קורה כאן. עכשיו, אם הם יפתחו לפעמים את החדשות, והם יראו שלא פחות או יותר בחדשות, רואים איזה טקס שעומד הנשיא והוא מדליק חנוכיה, זאת אומרת, לפעמים התקשורת היא זו שעושה חברות, היא מחברת את כולנו.
חברות, הייתי אומר, במחנה המשותף הכי נמוך.
הכי נמוך, ולפעמים הכי נמוך, ולפעמים הוא גם הכי רחב. זאת אומרת, בעצם
העובדה ש... בדרך כלל הוא הכי רחב.
בגלל, בדיוק. למשל, אם לצורך העניין, עיתונים בערב ראש השנה יכתבו, בית מעריב מאחל שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. הוא ישאל את עצמו, אתה היה רגע, אבל עכשיו ספטמבר, מה השנה הטובה? יש עוד זמן. זה בדיוק העניין. זה חלק מאיזשהו תהליך שתקשורת הרבה פעמים יכולה לחברת אותנו. וזה קשור לאיזשהו תהליך שכולנו עברנו. אנחנו כולנו עוברים. אנחנו כולנו סוכני חברות. ההורים שלנו יצבו אותנו, והמשפחה שלנו, והתנועת הנוער, ובית הספר, והצבא, שהוא סוכן חברות מאוד חשוב בישראל, מקום העבודה, ואז פגשנו מישהי, שהיא גם עברה את כל הסוכני חברות, והיא הפכה להיות סוכנת חברות מאוד משמעותית עבורנו, לפעמים יותר מסוכנות חברות קודמות. אותו דבר גם התקשורת היום יכולה, והיא משמשת כסוכנת חברות. וההבדל הגדול בין התקשורת לבין כל שאר הסוכנים, שכל שאר הסוכנים מתחלפים. התקשורת כל הזמן נמצאת שמה באופק.
נמצאת רק מחליפה נבין...
בדיוק, אז מקודם ראו את ערוץ מאיר לילדים, אחר כך ראו את ערוץ מאיר למבוגרים. אבל זה תמיד נמצא שם. ולכן, הרבה פעמים התקשורת, יש לה בהקשר הזה תפקיד, שהיא שואלת את עצמה איזה תוכן אני מעניק לצופים שלי. והתוכן הזה הרבה פעמים מאחד, ואם הערב יישבו 30% מהעם בישראל ויראה תוכנית בפריים טיים, בערוץ 2 או בערוץ 10.
הוא יראה את ערוץ מאיר.
או יראה את ערוץ מאיר. אז בוודאי זה ישפיע גם על תפיסת עולמו.
בגלל שזמננו קצר, אנחנו אומרים, שאלה אחת קצת פרובוקטיבית לסיום. יש איזו תחושה, לא יודע, אישית שלי, שמעתי זה מאוד כמה אנשים, שהתקשורת יש בה איזה משהו, כן, אנחנו מדברים כל הזמן, רוצים להכניס תקשורת ויש לה תפקיד חשוב ולהכניס אנשים דתיים ואמונים. באיזשהו מקום שכל מי שנכנס קצת עמוק למה שנקרא לתקשורת, בשלב משנה צד במתרס, ואנחנו מוצאים אותו עם דברים שאנחנו לא רוצים לשמוע. באיזשהו מקום הוא חובר אל הממסד התקשורתי שקיים. זו תחושה נכונה או שאפשר להתגבר עליה?
זו תחושה, ואפשר להתגבר עליה כמו על הרבה תחושות בחיים. אבל אני רוצה להסביר גם איך אפשר להתגבר עליה. אותו דבר היינו יכולים גם להגיד על רופאים, על עורכי דין, על שופטים, על חקלאים ועל סוחרים. ואתה אומר לעצמך, תשמע, יש כללי משחק בגילדה הזאת. הגילדה הזאת, נגיד לצורך העניין, העולם הרפואי או העולם הצבאי. יש כללי משחק. כללי המשחק האלו, כדי להתקדם, אתה צריך לעשות X, Y ו-Z. ומגיע הרופא ואומר, חבר'ה, אני לא יכול. אני כפוף לעניינים, לנורמות הלכתיות, ולא רק לנורמות הרפואיות שאתם ואני למדנו בבית הספר לרפואה. אז הרופא הדתי הראשון שאמר את זה, הסתכלו עליו כמו על קוקו. הרופא השני, זה כבר נראה צירוף מקרים, וברופא השלישי כבר מבינים שיש פה איזושהי תופעה. כלומר, לפעמים הכמות מתחילה ליצור איזושהי אמירה איכותית. זה נכון שכשאחד נכנס לתוך ארגון, הוא חייב הרבה פעמים לאמץ את הנורמות המקובלות בתוך הארגון. ולכן קשה לו מאוד מאוד לפרוץ דרך ולשנות את המצב. אבל, וזה אבל מאוד גדול, אם יהיו הרבה אנשים כאלו שיבואו ויעשו את המעשה הזה, זה ישנה את כל התמונה כולה. אם לצורך העניין, הרבה פעמים מדברים על גלי צהל בתור בית הספר הכי חשוב בארץ לתקשורת, וזה נכון. אם יותר ויותר יבואו אנשים ויבינו שכשמחנכים, הם צריכים לדחוף את התלמידים שלהם, לאו דווקא לגולני, שיש לי פינה חמה בלב אליה, אבל לאו דווקא לגולני.
שירת בגולני?
כי שירתתי, כן שם, נכון. Okay. אבל אני אומר, אני מבין שהרבה פעמים, אם המחנכים ידחפו וראשי הישיבות יגידו, חבר'ה, לכו לגולני. סליחה, אל תכו לגולני, לכו לגלי צהל. זה ישנה משהו. אם תהיה איזושהי הבנה שמישהו הולך ללימודים אקדמיים, והוא ישאל את הראש השיבה, הרב, אני מתלבט לאן ללכת. והרב יגיד לו, תשמע, לא יקרה כלום אם תלך ללמוד קולנוע. ואני שומע יותר ויותר אנשים שכבר רואים מה קורה מסביבם, והם אומרים, אני רוצה לבוא ולהשפיע. ואני מבין שיש מספיק עורכי דין ויש גם מספיק, אולי אין מספיק רופאים, אבל אני מבין שכבר מבינים בתוך העולם הרפואי את החשיבות שיש לעולם ההלכה בתוך עולם הרפואה, או בצבא, או בחקלאות וכדומה. והתקשורת?
טוב, דוקטור רשי, נאלצים להפסיק כאן, למרות שיש פה עוד הרבה מה להרחיב. אני נתת לי רעיונות, אולי אני אכנס לתקשורת, נחשוב על העניין.
בשמחה רבה.
תודה רבה לך. אנשי אמונה בעולם מעשה, ניפגש בתוכנית הבאה.